ייכנס קצת לדברים שבדרך כלל במהלך הלימוד פחות אנחנו עסוקים בהם. עברנו... היה יותר שקט בלי זה. בין הדפים הראשונים שעסקנו בהם, הדפים שנכנסנו אליהם עכשיו בסוגיות, נכנסנו לסוגיות של רב שמעון בר יוחאי בדף ח' ובהמשך של הגמרות בדף ט', פחות התמקדנו בשיעורים בענייני הדפים שבאמצע. אני רוצה לקחת סוגיה אחת שעוסקים בה הרבה מאוד במסכת ברכות, רק לנסות לחשוב בה בכיוונים. סוגיית התפילין שככה בסדר הלימוד הוא לא ניכנס אליה מן הסתם, כי היא לא בתוך הסוגיות עצמן. היא נמצאת קודם כל בדף ו' עמוד א', בסוגיה אגדית, ואחר כך היא נמצאת במסכת גם בהערות הלכתיות. דבר עמוד א' מופיע: אמר רבי אבין ברב אבא, אמר רבי יצחק, מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין? ו' עמוד א' כמעט למטה. מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין? שנאמר: נשבע השם בימינו ובזרוע וזו. ואגב, המשך הפסוקים של שומרים הפקד לעירך כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו, המזכירים את השם אל דומי לכם ואל תיתנו דומי לו, לקדוש ברוך הוא. למה? נשבע השם בימינו ובזרוע וזו, ולכן עד ישים ועד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. השבועה היא על ירושלים, זה מעניין. אבל הוא נשבע בימינו ובזרוע וזו. בימינו זו תורה, שנאמר: מימינו אש דת למו. ובזרוע וזו אינו תפילין, שנאמר: השם עוז לעמו ייתן וכולי. יש שכשמדברים על התפילין, לא מדברים פה עדיין על השל ראש, אלא על הזרוע, על תיאור העוז. ושוב, הפסוק הזה עוסק בשבועה של הקדוש ברוך הוא לירושלים. השבועה שלו שאנחנו צריכים לעורר אותה. שומרים מפקד לעירך אלו המזכירים את השם. אנחנו מזכירים הרבה את הפסוק הזה, זה פסוק מדהים. אל תיתנו דומי לו. אל תיתנו לקדוש ברוך הוא, קשה להגיד את זה לנוח. אל תיתנו דומי לו. עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ, נשבע השם בימינו זו תורה ובזרוע וזו. כלומר, גם השומרים שמזכירים את השם מדברים על שני רבדים, על תורה ועל תפילין. צריך להבין את זה. נמשיך. ומניין שהתפילין עוזם לישראל? כלומר, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא השם עוז לעמו ייתן, זרוע זה התפילין של הקדוש ברוך הוא, מניין שהתפילין עוזם לישראל? דכתיב: וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. ועכשיו עוברים דווקא לתפילין שבראש. ותניא רבי אליעזר הגדול אומר: אילו תפילין שבראש. מעניין מאוד פה צורת הלימוד, אתם שמים לב? זאת אומרת, ההתחלה הייתה זרוע וזו, הכוח של הזרוע, והלכנו לתפילין שביד. ומניין שהתפילין עוזם לישראל? לכתיב: וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. טוב, אמר לרב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבי, הנה תפילין במראי אלמה, מה כתיב בהוא? אם יש לו תפילין, אז יש פרשיות בתפילין של הקדוש ברוך הוא. צריך להבין את הרעיון, מה הרעיון, מה פשט. יש לו תפילין, יש שם פרשיות, מה... אמר לי, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זה מה שכתוב, אצלנו כתוב, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. התפילין של הקדוש ברוך הוא כתוב, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אגב, איפה זה בארץ? בפשטות הכוונה היא בעולם. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. יכירו וידעו כל אפסי ארץ. בפשטות זה העולם. בזוהר הקדוש כתוב, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, זוהר בפרשת אמור, בארץ עקרון אחד, אבל בחוץ לארץ בלכודי. בארץ הם גוי אחד, לא שהם ביחד, אלא הם אחד. ובחוץ לארץ הם פרטים פרטים, קהילות קהילות. לפי זה מעניין שהפסוק שכתוב הוא מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, אם נקרא אותו לפי זה, מדבר על הקדוש ברוך הוא שמשתבח בישראל בארץ ישראל, שאין אחד. שואלת הגמרא, ומי משתבח קודש הבריך הוא בשבחה יהודי ישראל? מה זה פה? הקדוש ברוך הוא משתבח בשבחם של ישראל? אתה אדוני אלוהינו לכל העולם שהכל נהיה בדורות. עונה הגמרא, אם כן דכתיב את השם האמרת היום והשם האמירך היום, שני פסוקים שמוקשים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם עשיתוני האמרת, רש"י אומר לשון חשיבות ושבח. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. הופיע פה בצד בשם הארוך שחטיבה הכוונה היא דבר הניכר שאין כמותו. משהו מוגדר, ציור, מכותב. כשמכתבים משהו, פוסלים משהו, מפסלים משהו, אומרים זה שונה מהכל. אז התפילין הם דרך להראות את מה שאנחנו מיוחדים מן העולם, ואנחנו בתפילין מראים את ייחודו של הקודש ברוך הוא. אז אומרת הגמרא, והשם האמירך היום, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, שנאמר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. זה חטיבה אחת בעולם, ציור ניכר, אחד, שהוא מיוחד, שאין דוגמתו. אמר לי רב אחא ברי דרבה לרב אשי, תינך בחד ביתה בשאר בתי מי. אז הבנתי מה כתוב אצל הקודש ברוך הוא בבית אחד, בפרשה אחת בתפילין. אבל הרי אם הוא מובש תפילין והוא מניח תפילין כמו שאני מניח תפילין, אז יש לו ארבעה בתים. זה בכלל גבלדיק, צריך להבין את זה. מה? לי יש ארבע פרשיות, כי כתוב לי גם קדש לי וגם בעיה כי הביאך. כתוב לי קדש לי כל בכור כי יש לי בן תם, וכתוב לי בעיה כי הביאך כי יש לי אחד שאינו יודע לשאול. זה האמת. הרי זה הפרשיות של השאינו יודע לשאול, של הרשע ושל התם. אז מה הקדוש ברוך הוא במרכאות השם בזה שאני צריך ארבע פרשיות? לי יש קדש, והיה כי הבנתי. אבל מה? נשאר בעתי מי? איפה באת להנחה הזאת? טוב, אבל נמשיך. רש"י אומר בשאר בתי מי, שהרי ארבעה בתים אין, אז זה פשוט לא. הרי ארבעה בתים אין. ממשיכה הגמרא. אמר לי, כי מי גוי גדול ומי גוי גדול? כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאשם אלוקינו וכל קוראינו אליו, ומי גוי גדול הניסה אלוקים לו. אשריך ישראל, אשריך ישראל מי כמוך, עם נושב באשם, אשר חרב גאוותך ובגאוותו שחקים, וזאת הברכה. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, אתם שמים לי רק את מה משותף בכל המקומות, עשיתוני חטיבה אחת, כלומר מיוחדים מכולם. הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסעות באותות ובמופתים. אול תיתך עליון, על כל הארץ וכל כל הגויים וכולי. אומרת הגמרא, אחי נפישי להוטו ובתי, אז יוצא שיש יותר מדי בתים, כי אני צריך רק ארבעה בתים, ואתה אמרת פה יותר. אלא כי מי גוי גדול ומי גוי גדול דדמיין לעדדי וחד ביתה. אשריך ישראל, ומי כמנך ישראל גוי אחד בארץ. אשריך ישראל עם נושה באשם, וזאת הברכה. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. גם זה שניהם באותו מקום, בחד ביתה. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי בחד ביתה, ולתתך עליון בחד ביתה. והעיקר בסיום, וכולו כתיבי בעדראי. זה פילי פלואים. כל הכתובים הללו כתובים בזרוע בבית אחד. שאותן של יד אינן אלא בית אחד, כי דאמרינן במנחות, וכל הפרשיות כתובות בו. כולם כתובים ביחד בבית הזה, בזרוע, בתפילין של זרוע של הקודש ברוך הוא. מחייב הבנה גדולה מאוד. אגב, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, שזה הדבר הפשוט שידעו מראש שכתוב, אחרי זה שאלו בשאר בתי מים, נכון? אבל הדבר הראשון זה מי כעמך ישראל. הוא חריג, אתם יודעים למה? כי הוא בכלל לא פסוק בתורה. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, זה דברי הימים. אין פסוק כזה בתורה. שאר הפסוקים הם בתורה. כלומר, מה שפשוט שכתוב שם, זה פסוק לא מהתורה. זה דברי הימים. שאר הבתים זה פסוקים מהתורה. דברי הימים זה כבר דברי קבלה, דברי נביאים אחר כך שנכתבו וכו'. זה כתוב אצל הקודש ברוך הוא ברור. השאר זה תוספות שמופיעות. זה דבר ראשון שמחייב הרבה מאוד הבנה, אנחנו ניכנס לזה עוד רגע אחד. הקודש ברוך הוא יש תפילין, יש שם ארבעה בתים, ייחודו של הקודש ברוך הוא בא לידי ביטוי בתפילין, ייחודו של עם ישראל בא לידי ביטוי בתפילין, והשבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע בימינו ובזרוע הוא זו, זוהי שבועת שאומרים מפקד לעירך כל היום וכל הלילה, מופיעה על ידי התורה, זה אני מבין. התורה היא ודאי השבועה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות וארץ, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, הבנתי? התורה היא השבועה של הקדוש ברוך הוא אלינו, זה ברית. קראתי את הדברים האלה, הברית, זה מופיע בלי סוף פעמים, שהתורה היא הברית. אבל התפילין לא ראיתי אף פעם שם הברית. עד שאני רואה פה בדרשה הזאת, עוברים את הגמרה הזאת מהר, כי זה אגדת. אבל נשבע השם בימינו ובזרוע וזו, פירושו שהתפילין מקבילים לתורה מבחינת היותם ברית. הברית נחרטת בתורה, ונחרצת בתפילין. מה הפשט של זה? אני מבין שאומרים לי שהברית נחרצת בתורה ובתורה שבעל פה, כי התורה היא גם תורה וגם תורה. אבל מה התפילין? אחרי זה בכלל, הרי אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים, אנחנו מבינים שהכל מושגים, אבל ראשו של הקודש ברוך הוא, זרוע של הקודש ברוך הוא, ואיזה סיום כזה גדול, וכולו כתיבי בעדרי, הכל כתוב בזרוע, החידוש הוא הזרוע, למרות שבעצם לומדים נשבע השם בימינו ובזרוע וזו, אבל מניין שהתפילין עוזם לישראל וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך, אלו תפילין שבראש, הזרוע והראש, חיוב אחד גדול להבין, והארבעה בתים, דבר אחד. חוץ מזה ראינו בפרק שלנו בדפים האלה שאנחנו עברנו עליהם, שהקדוש ברוך הוא מראה למשה קשר של תפילין, נכון? הקדוש ברוך הוא מראה למשה, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. אז וראית את אחוריי, זה קשר של תפילין. אז עכשיו בוא לרגע אחד לחשוב, אם אחוריי זה קשר של תפילין, אז מה זה לפניי? הבית של התפילין. נכון? כלומר, וראית את אחוריי ללא הגמרה הזאת, אז אני יודע שאני לא מבין מה זה אחוריי, אבל אני יודע שמביאים פה מושג שאני לא מבין. תמיד אומרים יד השם, פני השם. אז ראית את אחוריי, לא הייתי שואל שאלות. אבל כשחזל אמרו לי שראית את אחוריי זה קשר של תפילין, שהקודש ברוך הוא כן הראה למשה קשר של תפילין, הלכה למשה מסיני קשר של תפילין, אז אני מבין שפניי של הקודש ברוך הוא זה התפילין עצמם. זה הפניי של הקודש ברוך הוא. קשר של תפילין ופניים, זה... טוב, אלה כמובן גמרות שכולן רעיון גדול מאוד ויסודות אגדיים גדולים. האמת היא שהגמרה בהמשך גם ממשיכה את הסוגיות האלה גם באופן יותר הלכתי. הגמרה בתחילת פרק שני, אם בטובכם נעבור לשם לשנייה אחת ואחרי זה מיד אני מתחיל. הגמרה בתחילת פרק שני מזכירה שכל מי שקורא קריאת שמע ולא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. גמרא בדף י' עמוד ב', בדף י' עמוד ב', גם זה בדפים שאנחנו עוברים ככה יותר במהירות, אני רוצה להתעכב פה שנייה אחת. ממש בסוף י' עמוד ב', גמרא שנפסקת להלכה. אמר אולה, כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. בסדר? כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. אמר רבי בר אבא אמר רבי יוחנן, כאילו הקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים. מעניין מאוד, הרמב״ם מנסח את ההלכה הזאת כך: אף על פי שמצוותן ללובשן כל היום, כך כתוב ברמב״ם, בשעת תפילה יותר מן הכל. אמרו חכמים, כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. זה לשון הרמב״ם בהלכות תפילין. השולחן ערוך כבר, זה מעניין מאוד, מבחינה היסטורית כנראה, השולחן ערוך כבר לא מזכיר את העניין שמצוותן ללובשן כל היום, למרות שהוא כותב את זה במקום אחר. כאן הוא אומר, צריך שיהיו תפילין עליו בשעת קריאת שמע ותפילה. אני חושב שהרמב״ם בא לענות על השאלה הפשוטה בהבנת הגמרא, קודם כל בפשט. הוא בא לענות על השאלה הפשוטה. מה פירוש שבכלל כל המניח, כל הקורא קריאת שמע ולא תפילין? הרי תפילין זה מצווה שלא קשורה לקריאת שמע. יש דין להניח תפילין, מה הקשר לקריאת שמע? שמראה הרמב״ם, פשט הגמרא הוא נכון, יש עניין להניח תפילין כל היום. אבל צריך להקפיד במיוחד בקריאת שמע. זה הפירוש. כל הקורא קריאת שמע ולא תפילין, כאילו מכל היום יש מצווה ללבוש תפילין. אבל צריך להניח תפילין במיוחד בקריאת שמע. צריך... ואחרי זה רב חייא בר אבא אומר, כאילו יקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים. כאילו יקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים. מה הפשט? עולה בלא מנחה, הכוונה היא הוא הביא את העולה, הביא את הקורבן, אבל בלי המנחה. בעברית אחרת הוא הביא את החי בלי הצומח. נכון? המנחה לא בא, העולה בא. וזבח, שוב קורבן, בלא נסכים. נכון? בלי הנסכים, יין, מים, בלא נסכים. זה כבר גמרא שכן נפסקת להלכה. העניין, לפי מה שאנחנו מבינים ברמב"ם, הפשט הוא החומרה היתירה של קריאת שמע דווקא בשעת תפילה וקריאת שמע. אבל אנחנו חייבים בכל זאת להבין את המושג, מה זה מעיד עדות שקר בעצמו? רש"י אומר, מעיד עדות שקר בעצמו לישנה מעליה. הוא בסך הכל עונה לשאלה מה זה בעצמו. הכוונה היא מעיד עדות שקר חס וחלילה כביכול, מעיד עדות שקר על הקדוש ברוך הוא חלילה. ניסחו את זה בלשון מעודנת, מעיד עדות שקר בעצמו. אבל מה זה מעיד עדות שקר? אני תמיד הבנתי, ככה סבירו לי תמיד, וככה אני חושב שלומדים את זה כשאומרים מהר, שאם אתה קורא קריאת שמע, ומה כתוב בקריאת שמע? וקשרתם וכולי, אז אם אתה קורא קריאת שמע ולא מניח תפילין, אתה מעיד עדות שקר. אז קשה לי מאוד לקבל את הפשט הזה. אז למה לא כתוב כל הקורא קריאת שמע בבית ללא מזוזה, כאילו מעיד עדות שקר? כתוב וכתבתם למזוזה ביתך? למה לא כתוב כל הקורא קריאת שמע ולא אוסף דגן, כאילו מעיד עדות? כתוב ועשת עדות, כתוב המון דברים. מה קרה פה עכשיו? לא, מה יניח? יניח אחר כך. מה מעיד עדות שקר? זה מין דבר, זה סתם מין איום כזה? תפילין, שבועה של הקודש ברוך הוא, אדם ללא תפילין מעיד עדות שקר. רש"י אמנם אומר בעצמו, הכוונה לישנה מעליה, אבל אולי צריך בכל זאת להבין את המילה בעצמו, כאילו הוא מעיד על עצמו גם עדות שקר. צריך להבין. יסוד אחד. הגמרא תעסוק בתפילין בעוד כמה מקומות בברכות, וכל הגמרא שלנו בכוונה לוקח את התפילין, כי באופן טבעי בסוגיות לא נעסוק, אבל התפילין הם הלוואי כל הזמן של, של התפילה ושל הקריאת שמע ושל הכל. ארבעה בתים, זאת הנחת היסוד שיש גם לקודש ברוך הוא בתפילין, נכון? תנח בחד ביתה, בשאר בתי מאי, אז אומר רש"י, הרי ארבעה בתים יש, חייב להיות. מקור ארבעת הבתים הוא ארבע פרשיות, נכון? ארבע פרשיות שבהם מופיע תפילין בתורה, נכון? והם ארבע הפרשיות שיש לפנים. לכן במזוזה יש שתי פרשיות, כי רק בשתי פרשיות זה מופיע בתורה. השתיים חופפות, שמע והיה עם שמוע. קדש והיה כי הביא אחר, אלה שתי פרשיות של התפילין ולא של מזוזה, כי שם מופיע תפילין. אז נעזוב רגע את שמע והיה עם שמוע, שהם כלליים יותר, כי הם גם למזוזה. מעניין מאוד, קדש והיה כי הביאך, שהם נמצאים בספר שמות, שתי פרשיות שאנחנו נתקלנו בהן בליל הסדר, ואנחנו, מי שנוהגים, מנהג יפה מאוד לומר את הפרשיות עם הנחת התפילין וכו' וכו', יום יום אומרים אותם, וידבר השם אל משה לאמור, קדש לכל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה ליהו. שימו לב, מעניין מאוד, איפה מופיעים הפעמיים הראשונות של התפילין? לא כתוב בתורה מה זה תפילין בכלל. לא כתוב בתורה שתפילין זה ארבע פרשיות, לא כתוב תוטפות, כתוב על היד, כתוב וקשרתם לאות על ידיך והיו תוטפות בין עיניך. אנחנו למדנו בין עיניך גזירה שווה עיניך עיניך, שזה על הראש כורחה שבין עיניך. לא כתוב מה, לא כתוב התוכן, לא כתוב. תפילין בכלל זה מושג שלנו. לא כתוב בתורה תפילין, כתוב תוטפות. כתוב אות, כתוב זיכרון. עכשיו מעניין מאוד מאוד מאוד, מצוות תפילין לא מופיעה אף פעם בתורה כמצווה שבאה בפני עצמה. שימו לב איך היא מופיעה. בשמה ישראל ובבעיה עם שמוע כולם זוכרים, לכן אני לא אפתח מקוצר זמן. בשמע ישראל מופיע דין, הרי עסקנו בהתחלה, בתחילת הסוגיה שלנו, עם קריאת שמע דאורייתא או דרבנן, אנחנו נחזור לכל הסוגיה. כשאני אומר, ושיננתם לבניך, והיו הדברים האלה, איזה דברים? ייחוד השם, או מצוות להגיד שמע ישראל, או לימוד תורה, נכון? ודיברת הבם. אז שם כתוב את הדברים האלה של ייחוד השם, תקשור לאות על ידיך, ולתותפות בין עיניך, ותכתוב אותם על מזוזות ביתך ובשעריך. בסדר? כלומר, לא באו להגיד לי, תשמע, יש מצווה להניח תפילין, אלא באו להגיד לי, יש מצווה שנקראת ייחוד השם. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מהי המצווה? יש השם והוא אחד. באה המצווה הבאה, ואהבת את השם אלוקיך הזה, האחד, בכל לבבך ובכל נפשך. איך? סתם מילים באוויר? לא. הדברים האלה צריכים להיות על לבבך. איך הם יהיו על לבביך ודיברת בה? תלמד תורה ושיננתם לבניך, נכון? ולא רק לימוד תורה, אלא קשור את הדברים האלה, את ייחוד השם על ידיך, ושהם יהיו לתוטפות, לא יודע מה זה בין עיניך. בסדר? אותו דבר בבעיה עם שמוע. איך תזכור את המצוות? ולמדתם אותם את בניכם, ותלמד וכו', וחוץ מזה, קשור את הידיעה הזאת על ידיך ולתוטפות בין עיניך. אז תראי פלאות, נעצור שנייה אחת. בשמע ישראל כתוב, נקרא לזה, עול מלכות שמיים זה לא רק אקדמיה שצריך ללמוד, אלא זה צריך להיות עול מלכות שמיים גם על היד וגם על הראש. בבעיה עם שמוע כתוב עול מצוות צריך להיות גם על היד וגם על הראש, נכון? בין עיניך. למה אנחנו אומרים על הראש ישר? בין עיניך. עול מלכות שמיים צריך להיות, אני אפילו הייתי אומר יותר חזק, בפרשת שמע כתוב עול מלכות שמיים זה ייחוד השם, אהבתו, זה דברים גדולים, זה לא דברים של ידיים. זה הייתי חושב יכול להיות בין עיניך, חזון על הראש, אבל גם על ידיך? באה התורה ואומרת, כן, וקשרתם אותם את מה? את דברי העול מלכות שמיים על ידיך. והיו לתוטפות בין עיניך. עול מצוות באה התורה וחידשה חידוש הפוך. הייתי אומרנו, עול מצוות, זה צריך להיות כתוב איפה? על, על הזרוע. באה התורה ואומרת לו, גם זה צריך להיות. כלומר, העול מצווה צריך להיות כתוב גם על הראש, והעול מלכות שמיים צריך להיות כתוב גם על היד. יפה מאוד. אבל לא באה פה מצוות תפילין בפני עצמה. אתם מבינים מה אני מקבל? מצוות תפילין בפני עצמה, כמו מצוות מעקה. כמו מצוות שילוח הקן. כמו כל מצווה. אין פרשה בתורה שאומרת, עכשיו באים להגיד לך מצוות תפילין. זה פיראי פלאות. השבועה של הקודש ברוך הוא ושל ישראל לא מופיעה בתור מצווה, אלא אגב. עכשיו מצוות תפילין מופיעה בעוד שתי פרשיות. בקדש ובבעיה כביחה. שם זה פלאי פלאות בכלל. שם זה מהפכה. קדש לי כל בכור פטר, כל רחם בבני ישראל, בפרק י' ג' בשמות, באדם ובבהמה לי, הוא תחילת פרק י' ג'. כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה, נכון? קדש לי כל בכור. הנושא הוא בכורות. הנושא הוא לא תפילין. הנושא הוא בכורות. היומר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים. לא נכנס, זה בכלל אף לבפה לשם. הקדוש ברוך הוא בא אל משה ואומר לו, קדש לי כל בכור. אומר משה, בסדר גמור, זכור את היום שיצאת ממצרים. ראשונים פה שואלים פה. פרשה מעניינת מאוד. אני אמרתי לך, תקדש לבחורות, אז תודיע להם ללכת לקדש בחורות. זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים. זו מצוות עשה של ליל הסדר. הלאה, היום אתם יוצאים, שבעת ימים תאכל מצות, מצות יאכל את שבעת הימים, אז מה הנושא של הפרשה? בחוזק יד יצאנו ממצרים, נכון? כאילו משה שכח את עניין הבחורות, ואז הוא בא לעם ישראל ואומר לו, יש סיפור יציאת מצרים, והגבתה לבנך ביום ההוא בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, וזה יהיה לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. מה? סיפור יציאת מצרים. מה לבחורה ולזה? מה? בקיצר, תכניסו ביד, כל מה שאין לו, זה קופסה, זה בוידים, מה שאין לו קום שמים שם. ייחוד השם, שימו גם על היד, גם על היד, למה לא שיהיה? עול מצוות, שימו גם פה, גם פה, שיהיה. יש לי משהו להגיד לכם לגבי יציאת מצרים, והגעת לבינך, שימו פה, פה, שיהיה. וחוץ מזה, זה גם סגולה. ויהודים עם סגולה שלא מתמודדים, מה הבעיה? אם יהיה לאות על ידך או לזיכרון בין עיניך, אז למען תהיה תורת השם בפיך. כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. את הפסוק האחרון לומדים הגמרא גם לגבי תפילין. איזו חוקה? של תפילין? של מצרים? של הקורבן? מה? החוקה הזאת איזו? עוד פעם, התפילין הם לא מצווה, אין מצווה, היא לא מופיעה בכלל בתור מצווה. חוזרת על עצמה כמה פעמים. תפילין של יד נמנע בתור מצוות עשה, תפילין של ראש נמנע, היא מופיעה בהקשר, באגב. ואז מופיעה הפרשה הבאה, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך, ועברת כל פטר רחם, שוב בחורות, פטר רחם, והיה כי איש לכל בחור אדם בבניך תפדה, הנה משה רבינו הודיע את ההודעה שיש בחורות, הגיע הזמן, הוא הודיע על זה, והיה כי איש שלך בנך מחר לאמור, מה זאת? מה מה זאת? על מה הוא ישאל מה זאת? בליל הסדר אומרים שהוא ישאל מה זאת על מצרים, לא נכון. על מה הוא ישאל מה זאת? על פדיון בחורות. למה אתה פודה כל בחור אדם בבניך? והיה כי שלחה בנך מחר לאמור, מה זאת? ואמרת, אגב, זה סתם מעניין, למה שהוא ישאל על זה מה זאת, ולא ישאל על מצוות מעקה מה זאת? מה עבוד? רק על זה הוא ישאל מה זאת. מה כל כך מוזר בפדיון בחור? לא כתוב, אני יודע מה, עשר תעשרת, כל זרחה יוצא. היה כי שלך בנך לאמור, מה זאת? אפילו בפרה אדומה לא כתוב, היה כי שלך בנך מה זאת. מה כל כך קשה לבן הזה דווקא ב... אלא אם כן תגידו שיש איזו הבנה עמוקה בשאלה, זה לא תם כל כך. אז למדנו. מה זאת? אז רגע, והיה כי שלך בנך מחר לאמור, מה זאת? ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. נכון? כך גומרים בהגדה ואומרים לו שאינו יודע לשאול. ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרוג השם כל בחור בארץ מצרים מבחור אדם עד בחור בהמה. על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים וכל בחור בני אפדה. והיה לאות על ידך ולתותפות בין עיניך כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. אתם זוכרים שיש בוידים ששמים שם הרבה פרשות? גם את זה תכתוב. זהו, אלה פעמים שמופיע תפילין בתורה. סיכום, זה מופיע בשמה ישראל על ייחוד השם, על אהבת השם, על ודיברת בם, כתוב את זה על היד ועל הראש. ניסינו לדייק, אני חושב שזה יפה מאוד, עול מלכות שמיים גם ביד. זה מופיע בבעיה עם שמוע, כתוב את עול מצוות גם בראש. את האמת, זה אני עוד יכול להבין, זה פילי פלאות. מדובר בו באופן כללי על עול מלכות שמיים ועול מצוות. עכשיו עוברים לרעיון בכלל של יציאת מצרים. אז את יציאת מצרים תכתוב על היד ועל הראש, למען תהיה תורת השם בפיך. כי בחוזק יד הוציאנו. איך זה קשור? ובסוף בכלל איזה מצווה פרטית של פדיון בחור. זה יפה מאוד. כתוב את פדיון בחור גם, לאות על ידך. וארבע הפרשיות האלה, אלה הפרשיות שלנו. בעצם, כשחושבים שוב על הגמרא שבה פתחנו, לא על מעיד עדות שקר בעצמו שעוד מעט ננסה לנתח, כשחושבים שוב על הגמרא שבה פתחנו, לגבי הארבע בתים של מה שכתוב אצלנו ומה שכתוב אצל הקודש ברוך הוא, אז מה שכתוב אצל הקודש ברוך הוא בתפילין מאוד מובן, הרבה יותר מובן. שם כתוב על עם ישראל, ותתך עליון מקמך ישראל גוי אחד בארץ, גוי מקרב גוי. מה אצלנו כתוב? אצלנו כתוב על פדיון בחור ועל יציאת מצרים ועל עול מצוות, ופעם אחת כתוב שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד. אז הגמרא כל כך נהנתה משמע ישראל השם אלוקנו השם אחד והסתדרה עם מיקי עמך ישראל והמשיכה עם כל השאר. הארבעה בתים שלנו בכלל לא עוסקים במה שכותבים בארבעה בתים של הקודש ברוך הוא. בארבע הפרשיות של הקודש ברוך הוא כתוב עם ישראל מיוחד. בארבע הבתים שלנו כתוב יש מצוות בחורות, ואת זה כדאי לזכור. יש מצוות יציאת מצרים וצריך לזכור. דברים פשוטים, אני לא מחדש. צריך לחשוב על זה, זה מחמת פשיטותם, לא חושבים בהם. שאלתי מה זה מעיד עדות שקר בעצמו. אז אמרנו שהרמב״ם לומד להלכה שכאילו מעיד עדות שקר בעצמו פירושו כל היום חובת תפילין. ובשעת קריאת שמע עוד יותר. אז למה זה מעיד עדות שקר? הרב קוק כותב בעין היה יסוד עמוק מאוד על המושג של מעיד עדות שקר, ואני חושב שהוא ההתחלה של הכל. מזה אני רוצה להגיע למושג התפילין. מאוד פשוט. מה זאת עדות שקר? מתי אדם מעיד עדות שקר? בשביל להעיד, אני צריך לראות אירוע ולהעיד עליו. נכון? אם אני רואה אירוע ומעיד, זה כבר לא עדות שקר. מתי זה עדות שקר? אם אני מעיד על משהו שלא ראיתי. נכון? כשאני מעיד על משהו שלא ראיתי, זאת עדות שקר. עומד יהודי ומדבר על ייחוד השם. עומד אדם, בשר ודם, הכי גדול שיש, הכי מבין, פילוסוף, ואומר, רבותיי, בואו, אני רוצה להגיד לכם משהו, עם ישראל, בואו, תעמדו רגע בשלשות, יש לי משהו להגיד לכם. אני אומר לכם, השם אלוקינו, השם אחד. אתם לא מבינים מה זה? פשוט. ייחוד השם, אני מבין. זאת עדות שקר. אתה לא רואה את זה. אתה בכלל לא יכול להבין במושגים האלה. אתה עוסק פה עכשיו, אתה הרי לא מבין מה זה אחד של הקדוש ברוך הוא. אתה לא מבין באמת מה פירוש השם אלוקינו, השם אחד. מבין את זה במושגים שלך. אתם יודעים מה התפילין עושים? התפילין הופכים אותי לכלי שראוי להגיד את עניין ייחוד השם. עם תפילין, העדות מפסיקה להיות חלילה עדות שקר, והיא הופכת להיות עדות אמת. איך? למה? יש הרבה מצוות שנעשות בחפצה. עסקנו בזה פעם כשדיברנו על עניין תפילין בערב שבת, בשיעור, שם. יש הרבה מצוות שעניינן בחפצה. אני נוטל לולב. אני טובל במקווה. נכון? אני יש מצוות שהחפצה הוא... יש מצוות שהקשר שלי אל החפצה הוא פעולה. בעלותך את הנרות. אני מיטיב את הנרות. יש פעולות שהקשר שלי אל החפצה הוא כבר יותר קרוב. אני צריך להחזיק את זה ביד. ארבע מינים. יש פעולות שהקשר שלי לחפצה הוא עוד יותר קרוב. אני מתעטף בציצית. יש פעולות שהקשר שלי לחפצה הוא עוד יותר קרוב. אני והמצווה הופכים להיות בתוך סוכה. אני ישן בתוך סוכה. אולי מבחינה מסוימת אני טובל במקווה. יישוב ארץ ישראל. אני בתוך ארץ ישראל. זה לא משנה עכשיו אם אני ישן או ער. אני בתוך מציאות של מצווה. נכון? בסדר גמור. אני לא לוקח חפצה של ארץ ישראל ואני עכשיו מקיים מישהו בארץ ישראל. אני בתוך המציאות. מצוות תפילין היא מצווה מרתקת. אני לוקח חפצה של קדושה וקושר את החפצה של הקדושה עם הגוף. הגוף עצמו והקדושה לא מחוברים בהחזקה. בעטיפה, בתבילה לרגע ויציאה, אלא כל היום כולו. תארו לכם מה יהיה עם לילה גם זמן תפילין. נלך לפי לילה לא זמן תפילין. כל היום כולו אני קשור עם התפילין. מי זה אני? הגוף. מברך עובר לעשייתן, הפשט הוא שאני מברך לפני שאני מקיים. הקיום הוא הקשירה עצמה. הקיום הוא הקריחה. עכשיו מתקיימת המצווה. ההגדרה ההלכתית, ממתי אני חייב בתפילין בחיים, היא לא כמו שטועים לפעמים בר מצווה או גיל. מה ההגדרה ההלכתית? מי שידע לשמור, גוף נקי. זה פילי פלאות. כמה זאת לא ההגדרה ללולב? אתם מבינים? כי לולב, אני מחזיק את הלולב ועוזב את הלולב. תפילין, אני לוקח קדושה מוחלטת, אני לוקח חפצה של קדושה, אני לוקח פרשיות של קדושה, ולא שם אותם כמו רב חנינא בן תרדיון היה לו ספר תורה בחיקו. אני קושר את התפילין. אסור לי לקשור ספר תורה. בשואה היו סיפורים של אנשים שקשרו ספר תורה. או שקשרו את התפילין ככה לגוף כדי להציל, ברגל לא בא. ספר תורה זה מנהג ביזיון לקשור אותו. הגמרא מדברת, איפה שמים ספר תורה, איפה לא, כשאדם ישן, הכל. תפילין אני קושר איתי בגוף והולך עם זה. עכשיו צריך להבין את זה טוב. המצווה של התפילין, כך אגב הרב מסביר במקום אחר, וזה דיברנו פעם, למה שבת לאו זמן תפילין. שבת לאו זמן תפילין, לא מפני שזה אות וזה אות. אני יודע שזה אות וזה אות. אז מה, אכפת לי שיהיו שתי אותות? מה זה? איסור. גם ברית זה אות, ותפילין זה אות, ואפשר להניח תפילין בברית. מה הבעיה שיהיה אות ואות? הרב מסביר ששבת זה בדיוק מציאות מצוותית הפוכה מהתפילין. בתפילין אני נמצא בעולם החול, והתפילין הם עולם הקודש, ואני מתקשר אל מציאות הקודש בסי. יש התקשרות של אולם, יש התקשרות של תפילין. זה סי ההתקשרות בין החול לקודש. בשבת זה גבלת. בשבת אין חול. אני לא נמצא בעולם החול ומתקשר אל הקודש. שבת לאו זמן תפילין, במהות. דיון בראשונים, שיטת הזו, שיטות אחרות, האם בכלל זה מוקצה, האם בכלל לא יכול להתקרב לשם לתפילין בשבת. שבת ותפילין אולי זו סתירה. זה סתירה מהותית בין שתי דרכים בעבודת השם בכלל. יש שבת, לצל אדם יש בחיים שבת. זה זמן של עתיד לבוא, שחלק מהמצוות בתהילות, שחלק מהצרכים האלה לחבר בין החול הקודש, פחות קיימים, כי אני לא בחול. אני במעין עולם הבא, יום שבת מנוחה, אז לא נפילים. תפילין היא לא מצווה שמופיעה בפני עצמה בתורה. זה דבר מופלא. היא מופיעה כדרך להפוך את עול מלכות שמיים, את עול מצוות, את כל תפיסת החירות של יציאת מצרים, ואת עניין פדיון בחורות, מיד אני אדבר עליו עוד שנייה אחת, למשהו שאתה חש אותו, חי אותו, לא בדיברת רק, אלא בזרוע ובראש. הגוף הופך להיות כלי להבהרת דבר שהוא בלתי ניתן לתפיסה אחרת. רק גוף טהור יכול להפוך להיות מעיד על ייחוד השם. מי שקורא קריאת שמע בלא תפילין, אז הוא פילוסוף גדול מאוד, אבל הוא לא מחבר את הראש ואת הזרוע, והוא לא מחבר את הגוף ואת הרוחניות, והוא לא מחבר את כל היסודות הכי פנימיים אל הפרטים הכי הכי קטנים, והוא לא הגיע למדרגת הקשר הזה שהתפילין מייצרים. לכן לא יכול להיות שהוא מעיד עדות אמת, הוא מעיד עדות שקר. כי אדם באשר הוא אדם, כל בן תמותה, בעצם דיבורו על ייחוד השם, אלמלא הוא בא עם תפילין שמחברים את גופו ואת רוחו, הוא שקרן. הוא לא יכול להגיע בכלל, אין. עצם זה שהקדוש ברוך הוא בחר בך, ילוד אישה, בשר ודם, זה מפני שאתה לא יכול להעיד עליו. איך אפשר להעיד עליו? מה פירוש, מה זה להעיד עליו? לא שייך. להעיד זה על משהו שאני, אם אני מעיד על משהו שלא ראיתי, זה ההגדרה. תפילין זה יחיתים צי להפוך להיות עד אמת על הקודש ברוך הוא במציאות. אתם מבינים מה זה תפילין? זאת השבועה של הקודש ברוך הוא. זה שומרים מפקד לעירך כל היום וכל הלילה, נשבע השם בימינו ובזרוע וזו. תפילין אצל האדם זה מין מציאות, יחיתים צי כמו שאמרנו, שהופכת את האדם מקטגוריה אחת שהיא פילוסופית פה, או בהמית בצורה הכי נמוכה פה, לקטגוריה של יצור שלם, שבמדרגה שהוא נמצא בה, יכול להעיד על הקודש ברוך הוא, כלפי כל העולם, והעידות הזאת תעבור לדורות, והגדת לבינך איך, והיה לאות על ידך, ולזיכרון בינניך. למען תהיה תורת השם בפיך, אתם יודעים מה עושים התפילין? הם הופכים את התורה לתורה בפיך. קודם כל לפי הפשט. חז"ל בכלל אומרים למען תהיה תורת השם בפיך, מן המותר בפיך. מה זו אכילה טהורה? מה זו בהימה טהורה? מה אפשר להניח ומה אי אפשר? מה אוכלים ומה לא אוכלים? איך בן אדם מתנהג כבן אדם אוכל? זה נלמד מהתפילין. זה שיא עולם המצוות התפילין. ולכן הוא לא מופיע בכלל כמצווה בפני עצמה, כי הוא לא מצווה בפני עצמה בתורה. ובמניין המצוות, גם יד וגם ראש, אבל הוא לא נכתב כמצווה, הוא נכתב כאיכי תמצאי לרומם אותי. בא הקדוש ברוך הוא למשה רבינו ואומר לו, קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. אז מה היה צריך עכשיו שיהיה? למה היינו מצפים? ויאמר משה אל העם, כל בכור אדם בבניך תפדה. מה הוא מחכה 20 פסוקים לפרשה הבאה? זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כי ביום הזה הוציא השם את כל נציבותיכם, שבעת ימים תאכל מצות. מה הוא רוצה? ואחרי שהוא אומר את זה, הוא אומר, ואת יציאת מצרים תכתבו על התפילין. ואחר כך הוא אומר, והיה כי הביאך השם אל... מה זה קשור? קדש לי כל בכור קשור לבעיה כי הביאך אל ארץ הכנעני. קדש לי כל בכור לא קיים, לא בבעיה כי הביאך אל ארץ... מה אתה מכניס פה את כל העסק עכשיו? זה פילאי פילאי פלאות. אומר, אתם יודעים מה זה סיפור פדיון בכור? בעצם כל הסיפור של ארבע בנים, כל הסיפור של ארבע בנים, מתחיל מקדש לי כל בכור. קדש לי כל בכור, ואז יש את התשובה, והגדת לבינך, שהיא התשובה לבן שאינו יודע לשאול, והגדת לבינך, אתם לא זוכרים? והיא גם התשובה בהגדה על הרשע. והגדת לבינך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם, לי ולא לו. ואחרי זה באה השאלה השנייה, מה זאת? והתשובה כי בכל זה, כי עד הזאת התשובה לתם. אז אתה רשע והשאינו יודע לשאול ולתם. החכם זה בכלל לא פה, זה בעוד 40 שנה בפרשת ואת חנן. אז בעצם הבנים ששואלים במצרים, זה אגב גרלה, זה אגב הדיון על קידוש פרורות. הקדוש ברוך הוא אמר, קדש לי כל בכור, בעקבות זה, אומר משה רבינו, תראו, יהיו בנים שאינם יודעים לשאול, ויהיו בנים שפורשים, וצריך להגיד להם לי ולא לא. ויהיו בנים תמימים שישאלו על הפדיון בכורות, מה זאת? הפשט הוא פשוט. מה זה מצרים? כל מצרים זה תפיסת הבכורה באופן שלילי. בני בכורי ישראל, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. זה היה הקוד של המאבק הרעיוני במצרים. כך אומר הקדוש ברוך הוא ואומר משה רבינו בשמו לפרעה כשהוא פוגש אותו. כה אמר השם אלוקי ישראל, בני בכורי ישראל, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. אתם יודעים מה הפשט? הפשט הוא מאוד פשוט. בכורה זה כוח. בכורה זאת עוצמה. בכור פרעה היושב על כיסאו עד בכור השבי. עד בכור בהמה. אנחנו נמצאים במציאות שקידשה בכורות במובן השלילי, שהעלילה את הבכור. הבכור רוצח את אבן, כי הוא הבכור. כל הדיון של יעקב ועשיו הוא לגלות אם באמת עשיו הוא הבכור או יעקב הוא הבכור. אתם מבינים מה אומר משה רבינו, מה אומר משה רבינו לפרעה? הוא אומר לו, אדוני, בני בכורי ישראל. תתחיל להבין שישראל הוא בכור לגיטימי. ולא עשיו. עשיו הוא מנשה, כל ספר בראשית. המאבק הוא פשוט. המאבק הוא, הבכור צריך להיות קדוש. אגב, איזה קדוש? בוא נזכר לרגע אחד, זה פילי פלאות, זה פשוט פסוקים, זה כל כך פשוט, אבל אסור לא לדעת את זה, זה פשט, פשט, פשט נקרא. תמיד טועים בזה. תמיד חושבים בפדיון בכור, בפדיון בכור, למה פודים בכור? פודים בכור כי הקדוש ברוך הוא רצה שהבכורים יהיו קדושים, נכון? ולא יעבדו, והם יעבדו בבית המקדש, ובחטא העגל, כך כתוב, ובחטא העגל הם חטאו, נכון? פרשה שלנו, זה במדבר. נתונים, נתונים. בחטא העגל הם חטאו, ואז לוקח הקדוש ברוך הוא את קדושתו, את קדושתם של הבכורים, ומעביר ללוויים. נכון? ולפי זה, הבכורים מה? לפני חטא העגל, מה היה דינם של הבכורים? קדושים? לכאורה קדושים, נכון? אז אם קדושים, אז למה כל בכור אדם בבניך תפדה? לא הבנתי. תמיד בדרשות אומרים את זה, וגומרים וממשיכים הלאה. אני אף לא הבנתי את זה. מה פתאום פדיון בכור נוצר בחטא העגל? פדיון בכור כתוב בבכור בכור אדם את בבניך תבדה. זה היה יומיים לפני חטא העגל. זה היה כשיצאו ממצרים. זה לא בעקבות חטא העגל בכור בכור אדם בבניך תבדה. אתם יודעים מה זה בכור? בכור זה דבר מופלא. בכור הוא אדם קדוש שעובד במקדש, עוד לא היה מקדש, היה במות, ומקריב קורבנות, הוא הכהן, אבל הוא גם קדוש והוא גם פדוי. זאת אומרת, כמו שמגדירה המשנה בבכורות, הוא מותר בעבודה והוא מקריב קורבנות והוא חי במציאות. זה לא כהן לבית לוי. אתם שמעתם מה זה בכור? הבכור זה יסוד עצום, זה יסוד עצום, זה עולם שלם. הבכור הוא קדוש פדוי. קדוש שהוא מתקדש בכל ענייני מקדש ועבודת השם, ויש לו נחלה. הפוך מהכהן. מה נחלה? פי שניים נחלה. הרי הפי שניים נחלה יכול לגרום לך לחשוב שאתה מלך העולם. כלומר, מלך אחרת. מי שמקבל פי שניים נחלה, זה רק מי שמתאים להיות קדוש להשם. עכשיו בואו נבין מה קרה בחטא העגל. בחטא העגל הפסיקה תופעת הקדושים פדויים. ועם ישראל התחלק לשניים. קדושים משרה מלאה ופדויים משרה מלאה. יש שבט לוי של קדושים ויש עם ישראל של פדויים. קדושים פדויים אין. עד כך כתוב בספרי שנבוא לעתיד לבוא ונראה עוד פעם את המושג של בכור קדוש פדוי. זה גבלת, אתם יודעים מה פירוש קדש לי כל בכור. עכשיו אתם יוצאים ממצרים ובחוזק יד הוציאך השם. אז אתה צריך להראות מה זה מי שיש לו יד חזקה. בכור הוא זה שיזכה בפעמיים נחלה, והוא זה שמקבל את האחריות על כל הקדושה, על כל הקורבנות, על כל התפילות, על כל ההתבטלות כלפי הקדוש ברוך הוא. את זה תלמדו בעולם. קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא. זה העיקרון שאתה צריך ללמד, זה עיקרון התוצאה של יציאת מצרים. אם בני בכורי ישראל ניצח את בנך בכוריך, אז מה צריכה להיות התוצאה? קדש לי כל בכור וכל בכור אדם בבניך תפדה. גם קדוש וגם פדוי. איך אפשר? היום אומר משה אל העם, אני אלמד אתכם את זה, אבל לאט לאט. זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. בואו תבינו. אי אפשר להבין את המושג הזה בכלל. אני אסביר לכם. אתם זוכרים את מצרים? שם אמרו שכולם חזקים, בחורים. בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. שבעת ימים תוכל לנצות. ניצחנו את הבחורה המצרית. ניצחנו את הבחורה האלילית. ניצחנו את השקר שהבחור הוא מי שחזק ויכול לרדות במי שחלש. הבחור הוא מי שקדוש ויכול להיות פדוי ופדוי קדוש. איפה יבוא הרעיון הזה לידי ביטוי? כל החיים. בסיפור יציאת מצרים. והגעת לדינך. אבל איך אפשר לחיות את זה? פלאי פלאות. הגוף שלך והקדושה ילכו קשורים יחד כל היום. ואז תבין את רעיון הבכור הפדוי. והיה לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. אתה רוצה להבין באמת את רעיון הבכורות? זה הרעיון, התפילין. כך אתה יכול להפוך להיות ליצור שיש לו לגיטימציה להעיד על הקדוש ברוך הוא. רשי אמר, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו, בעצמו לישנה מעליה. אבל אולי לפי מה שאנחנו אומרים, לעניות דעתי אפשר להבין את זה כל כך יפה. הוא הופך להיות יצור שלם, הוא יכול להעיד עדות. הוא לא חצי. הוא כבר עצמו. הוא שלם. הוא, כשהוא קורא קריאת שמע עם תפילין, אז הוא יכול להיות עד. הוא בעצמו, הוא עצמו. קורא קריאת שמע בלי תפילין. הוא בעצמו, זה שני דברים בכלל. הוא מדבר ייחוד השם. אז מה אם הוא מדבר ייחוד השם? גם הוא בשר ודם, גם הוא יש לו יצר הרע. אז הוא אריסטו, אז הוא אפלטון, אז מה אם הוא מדבר? אני לא מאמין לו. אמר, הוא לא נופל בסוף. איך הוא קושר את גופו ואת התפילין כל הזמן ביחד? איך הוא עוסק בגוף נקי? זאת השבועה. בתפילין של הקודש ברוך הוא, מה כתוב? פסוק אחד שבכלל לא כתוב בתורה, אחרי זה באים הבתים האחרים. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. עם הפשט של בארץ ובארץ ישראל, כמו שכתוב בזוהר, אמרנו בהתחלה, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, בארץ הם אחד. אבל בחוץ לארץ בלחודי הוא, צריך להבין את הפשט. הרי מה העניין של התפילין? להראות שהקודש ברוך הוא חטיבה אחת בעולם, והקודש ברוך הוא מראה שאנחנו מיוחדים, אחרים, שונים, זה ודאי מערך לידי ביטוי בארץ. ממלכת כהנים וגוי קדוש. עם שחי את הקדושה, אבל זה בא לידי ביטוי בארץ. לכן בתפילין של הקודש ברוך הוא מסופר על עם שיודע לקשור את התפילין הרוחניים לגוף. איפה? בארץ. תעברו פעם על כל ארבע הפרשיות של התפילין, כולם קשורות לארץ. והיה כי הביאך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה. גם פרשת ואהבת ושמע מגיעה מיד והיה כי הביאך בפרשת ואתחנן. זה מופלא. להעיד עדות אמת בתפילין זה מבחן השבועה הקבועה. אתה אדם שלם, אתה אדם שגופך ורוחך הם אחד. אני מרשה לעצמי פה לחוג לשנייה אחת, חצי שנייה. אז יש בישיבה את המודל של גוף ותפילין שהולכים כל היום ביחד. באמת, כשרואים את השנים הארוכות, את הרביגדור, את הקדושה הזאת של גוף ותפילין הולכים ביחד, אני תמיד מסתכל, חושב על זה. המציאות הזאת של גוף נקי, שכל המציאות נקייה, שהכלי הוא כלי של טהרה, שהכלי הוא כלי של שאדם יכול להעיד על ייחוד השם. עכשיו ברור למה שהפסק בין תפילין של יד לתפילין של ראש הוא כל כך אמור. כי הפסק בין תפילין של יד לתפילין של ראש מבטא נתק של כל הרעיון. מהאיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. אומרים חז"ל, מהאיש הירא ורך הלבב, הירא מעבירות שבידו ורך הלבב, שסך בין תפילה של יד לתפילה של ראש. נו. סך בין תפילה של יד לתפילה של ראש. הוא דיבר באמצע. מי שרוצה לצאת למלחמה, זה רק מי שיכול להבין את הקישור בין תפילה של יד לתפילה של ראש. שלא מבין את הקישור של תפילה של יד ותפילה של ראש, לא יכול לצאת למלחמה. הכהן משוח מלחמה עומד ואומר, שמע ישראל, אתם קרבים היום אל המלחמה. השם אלוקינו, השם אחד, יבוא לידי ביטוי פה, שמע ישראל. מי שיש לו בעיות בחיבור של תפילין של יד ותפילין של ראש, נתבקש להישאר בבית. הוא עוד לא יכול להעיד את העדות. כמו שמי שלא יודע לשמור גוף נקי, עוד לא יכול להניח תפילין. לכן במילה, כי הזמן כבר מאוחר, ארבע הפרשיות אומרת הגמרא בסוף, שכתובות אצל הקודש ברוך הוא, וכולו כתיבי באדרי. כביכול, אנחנו לא מבינים כלום, בראש של הקודש ברוך הוא, בזרוע של הקודש ברוך הוא, בצד הגילוי של המעשה מצידו של הקדוש ברוך הוא, שם הכל כתוב. איך זה בא לידי ביטוי מצד המעשה? כולו כתיבי באדרי. שם התפילין באים לידי ביטוי. כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין, כאילו הקריב עולה בלא מנחה, וזבח בלא נסכים הזכרנו. אותו יסוד, פילי פלאות. כשאני בא לבית המקדש להקריב קורבן, בכל מזבח, גם במשכן, כשאני בא להקריב קורבן, אז יש שם שלושה חלקים חוץ מהאדם. דומם, צומח וחי. זה אני. המזבח, והמנחות והנסחים, שזה צומח, והקורבנות, הזבח והעולה, שזה החי. נכון? ואני האדם. וכוחו של הקורבן הוא לחבר את כל המדרגות דרכי ולהתחבר אני אל כל המדרגות. זה הקורבן, זאת ההתקרבות הגדולה. מי שקורא קריאת שמע בלא תפילין, אתם יודעים מה קורה לו? הוא כאילו אחד שמקריב את המדרגה הגבוהה, בלי להכיר בכלל את המדרגה הנמוכה ממנה. הוא מקריב עולה, בלא מנחה. שקרן. הוא קשור אל החי. אין לו שום קשר אלא למטה מזה. ודאי לא למטה מזה. וזבח בלא נסכים. נדמה לי שסוגיית התפילין ממילא הופכת להיות לסוגיה, קודם כל יסודות ההלכה שבאים ממנה. כל היסוד של גוף נקי שדיברנו, כל הדברים האחרים, כל המושג של התקשרות למצווה, אבל מעבר לזה עוד דבר אחד, ובו אני עומד. מה אומרת בקידושין? שבזכות מצוות תפילין הם יורשים את הארץ. עכשיו אפשר להבין למה. לרשת את הארץ זה להגיע למדרגה של ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זה גוף נקי. לרשת את הארץ זה יכול לבוא בזכות תפילין. כשחושבים על היסוד הזה נדמה לי שהרבה הרבה מאוד הלכות בתפילין. הרבה מאוד הלכות. באור הבהמה הגסה הזאת שצריך לכתוב עליו אותיות של קדושה של תפילין, של קשירת תפילין, של כריכה, חוברים ביחד כאן בתוך הסוגיה הזאת של תפילין, שבעזרת השם נזכה ונראה תפילין של הקודש ברוך הוא, ונזכה ונראה שאנחנו גם נעשים חטיבה אחת ועושים את הקודש ברוך הוא חטיבה אחת בעולם.